אנחנו יודעים שיש במספר מקומות בתלמוד סוגיות שעוסקות בחורבן. הסוגיה הידועה שעכשיו הרב עסק בה, מסכת גיטין, הסוגיה במסכת יומא, מסכת תענית וכו', מסכת שבת. ואחת הסוגיות, שגם תכף נראה נפסקה להלכה, מופיעה בסוף פרק שלישי של מסכת בבא בתרא, בפרק חזקת הבתים, בדף סמך עמוד ב', ממש בסוף הפרק. אומרת הגמרא ככה, תנו רבנן, כשחרב הבית בשנייה, כשבית המקדש השני חרב, רבו פרושין בישראל שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין. היו הרבה אנשים בעם ישראל שרצו לפרוש מכל מיני תענוגות העולם הזה, כולל מבשר ויין. תכף נראה למה. נטפה להם רבי יהושע. שאל אותם את הפרושים האלה רבי יהושע, אמר להם, בניי, מפני מה אי אתם אוכלים בשר ואי אתם שותים יין? למה אתם רוצים לגזור על עצמכם לא לאכול בשר ולא לשתות יין? אמרו, לא, נאכל בשר שממנו מקריבים על גבי המזבח ועכשיו בטל? נשתה יין שמנסחים על גבי המזבח ועכשיו בטל? איך אפשר לאכול בשר ולשתות יין? כשבית המקדש חרב ואין בשר קורבנות ואין איסור יין. אמר להם, אם כן לחם לא נאכל. אם אתם אומרים שכל מה שהיה במקדש ובטל בגלל החורבן, אז עכשיו אנחנו צריכים להינזר ממנו, אז אם ככה גם לא נאכל לחם, כי לחם הפנים גם בטל, אז אין מנחות וכו'. אמר להם, אם כן לחם לא נאכל, שכבר בטלו מנחות. אמרו לו, אתה צודק, אפשר לא לאכול לחם, אפשר בפירות, אפשר באמת לאכול פירות. פירות לא נאכל, שאל אותם שכבר בטלו ביקורים. נו, אז גם פירות לא נאכל, לפחות משיבת המינים. אמרו לו, אפשר בפירות אחרים. יש פירות שהם לא שיבת המינים. אמר להם, מים לא נשתה, שכבר בטל ניסוך המים. בקיצור, ניסה ככה למצוא שלא רק בשר ויין, שאלה דברים שאפשר להסתדר בלעדיהם. אם נלך בכיוון הזה שמאז שבטל שחרב המקדש, אז אנחנו צריכים להיבטל מכל מה שהיה במקדש, הגיע עד הלחם והמים, עד הדברים ההכרחיים שהם לא מותרות כמו בשר ויין. שתקו, לא היה להם מה להגיד, כי באמת אם אנחנו נתנזר מכל מה שהיה במקדש, אז באמת, אז אין חיים, אז אין לחם ויין, אין לחם ומים, סליחה. אמר להם רבי יהושע לפרושים, בניי, בואו ואומר לכם, מה בעצם הקריטריון שעל פיו אנחנו קובעים את הלכות אבלות על החורבן? אמר להם, בניי, בואו ואומר לכם, שלא להתאבל כל עיקר, אי אפשר. שכבר נגזרה גזרה, אז אי אפשר לא להתאבל בכלל חורבן הבית. רק כדי להסביר, אנחנו מתאבלים בתשעה באב, אבל תכף נראה שיש הלכות שלא קשורות לאבלות ביום הזה דווקא, אלא אבלות כל השנה, מאז החורבן. יש הלכות מיוחדות לתשעה באב, אבל יש הלכות, הלכות חורבן שהן תקפות לכל השנה כולה. אז אמר להם מצד אחד שלא להתאבל כל עיקר אי אפשר שכבר נגזרה גזרה, ולהתאבל יותר מדי אי אפשר שאין גוזרים גזרה לציבור, אלא אם כן רוב ציבור יכולים לעמוד בה. זאת אומרת, אי אפשר מצד אחד להתאבל יותר מדי, וגם אפשר מצד שני לא להתאבל בכלל. אז על מה אנחנו מתאבלים? אז מה גדר האבלות? וכאן מתחילה סדרה ארוכה של כמה הדברים שהשולחן ערוך פסק אותם להלכה, תכף נראה. אלא כך אמרו חכמים, סד אדם ביתו בסיד, ומשאר בו דבר מועט. וכמה? אמר רב יוסף, אמר על מה? אמר רב חיסדא כנגד הפתח. אז הלכה ראשונה, באמת בשולחן ערוך, יש 10 סימנים בענייני תשעה באב, ובסימן תף קוף סמך, בלכות תשעה באב, אז הסימן הזה מכיל 5 סעיפים, והסימן הזה נקרא לעשות זכר לחורבן, ושוב, זה לא רק ביום תשע באב, זה כל השנה כולה. לעשות זכר לחורבן, אומר השולחן ערוך על פי הגמרא פה בבא בתרא, דבר ראשון, מי שחרב בית המקדש, תקנו חכמים שהיו באותו הדור, שאין בונים לעולם בניין מסויד ומחויר, הכוונה מצויר, כבניין המלכים, שהיו סדים ומציירים על קירותיהם, אלא תח ביתו בתית וסד בסיד, ומשייר מקום אמה על אמה. כנגד הפתח בלא סיד. וכך באמת נוהגים, כמובן יש נפקמינות הלכתיות, אם אדם סוחר דירה, וזו לא הדירה שלו, אז גם פה יש נפקמינה, אם הוא צובע אותה מראש, עדיף שישיר, אם קיבל אותה צבועה, לא חייב להשיר, יכול לבקש מעל הבית וכו'. אבל ודאי אם זה הבית שלו, הלכה ראשונה שאדם כשהוא צובע את ביתו, אז הוא צריך להשאיר אמה על אמה כנגד הפתח, שאיננה צבועה, כדי שכל פעם שהוא ייכנס לבית, יזכור את החורבן. אז אם נוציא מכאן עיקרון פשוט, עיקרון ראשון, דבר ראשון, על מה זה נקרא להתאבל, אבל לא להתאבל יותר מדי, קודם כל בבית שלך. הבית זה, הייתי אומר, המקום ההכרחי הקיומי של האדם. אז בבית שלך תשאיר זכר לחורבן, כל פעם שאתה נכנס הביתה, תזכור, נכון שיש לי בית, אבל הבית של ריבונו של עולם איננו. אז איך אני יושב בבית הרזים ובבית המלך בצריף, או לצרינו הרב אין בית למלך? אז קודם כל, בדבר הכי בסיסי, הייתי אומר, הכי קיומי של האדם, שיש לו ארבע קירות, תקרה ורצפה, יש לו בית, שיזכור שחוץ מהבית הפרטי שלו, יש כאן בית כללי, לאומי וכלל אנושי שאיננו. זאת הלכה ראשונה שאמר להם רבי יהושע. וכך פסק השולחן ערוך, אלא כך אמרו חכמים, סד אדם את ביתו בסיד, ומשאר בו דבר מועט, וכמו שראינו אמה על אמה כנגד הפתח. דבר שני, ואת ההלכה הזאת יש שנוהגים אותה, כלומר, בהרבה בתים נוהגים את ההלכה הזאת שמשארים כנגד הפתח, יש כאלה גם כותבים ממשכחי ירושלים וכדומה. דבר שני אמר להם, דבר שני, עושה אדם כל צורכי סעודה, ומשייר דבר מועט. כשאדם, הדבר השני שהוא קיומי לאדם, חוץ מביתו של אדם, שאדם לא יכול לחיות ברחוב, חוץ מביתו של אדם שכאן צריך לזכור את החורבן, שהבית הכללי חסר, למרות שלך יש בית פרטי, דבר שני זה המזון של האדם, האוכל שלו. נכון, אני גר בבית, אבל אני צריך לאכול, אם אני לא אוכל, אין חיים. אז כשאדם עושה סעודתו, אומרת הגמרא, אומר להם רבי יהושע, עושה אדם כל צורכי סעודה, הוא משייר דבר מועט. הוא צריך להשאיר משהו ששם הוא לא אוכל. אומר השולחן ערוך, הלכה ב', וכן התקינו שהעורך שולחן לעשות סעודה לאורחים, מחסר ממנו מעט, מה זה נקרא לחסר מעט? הוא מניח מקום פנוי בלא קערה מן הקערות הראויות לתת שם. זאת הלכה אולי פחות מצויה משום מה, אבל שולחן ערוך מפורש. שכשאדם עורך את שולחנו, והוא שם קערות של אוכל, של תבשילים על השולחן, ובאופן טבעי, נגיד, יש מקומות, נגיד, עקרוניים, ששם נמצאות הקערות, צריך להשאיר בשולחן מקום אחד שהוא בולט, ששם הייתה אמורה להיות קערה עם תבשיל, והוא מחסר את המקום, מחסר את הקערה, חסר תבשיל בסעודה, כדי לזכור את החורבן. ככה הלכה. זה דבר שני שאמר להם. אז לא רק הבית, שזה הייתי אומר ההכרח הראשון, אלא גם מזונו של אדם, זה ההכרח השני. דבר שלישי, עושה אישה, את כל זה אומר רבי יהושע לחכמים, עושה אישה כל תכשיטיה, ומשיירת דבר מועט. אישה מבחינתה, כמו שאוכל, זה הכרחי וקיומי לאדם, לאישה תכשיטים זה קיומי, כמו שהגמרא אומרת בכמה מקומות, ולכן גם אישה שיש לה תכשיטים כאלה ואחרים, אז היא צריכה לשייר איזה תכשיט אחד שהיא לא הולכת איתו זכר לחורבן. גם זאת אולי הלכה לא כך מקוימת, ושהאישה עושה תכשיטי הכסף והזהב, משיירה מין ממיני התכשיט שנוהגת בהם, כדי שלא יהיה תכשיט שלם. כך אומר השולחן ערוך. ממשיך רבי יהושע ואומר, קצת מדלג על הפסוקים, אמר רב יצחק, אולי נקרא את הפסוק, אמר רב בצערה שנאמר אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשונים לא יזכרך, אם לא יעלה את ירושלים על ראש שמחתי, אמר רב יצחק, זה אפר מקלה שבראש חתנים. עוד הלכה, כלומר חוץ מההכרח הקיומי של בית, מזון, תכשיט לאישה, יש את היום או את המאורה הכי משמח בחייו של אדם, חתונה, נישואין. אז גם פה כידוע שתי הלכות, הלכה אחת יותר מקפידים עליה, דווקא על פי הרמה, הלכה שנייה, תכף נראה, אפר על פי השולחן ערוך. בכל אופן אמר רבי יהושע, או אמר רבי יצחק על גבי רבי יהושע, זה אפר מקלה שבראש חתנים. אמר הפאפה לאבאיה, איך המנחלה, איפה שמים את האפר הזה זכר לחורבן? אמר, במקום תפילין. צריך לשים את זה במקום שמניחים את התפילין. באמת, יש חופות שנוהגים, עורך החופה נוהג לשים אפר על ראש החתן, הנקרא אפר מקלה, שנאמר לשום לאבלי ציון, לתת להם פאר תחת אפר. וכן פוסק השולחן ערוך, וכשהחתן נושא אישה, לוקח אפר מקלה ונותן בראשו במקום הנחת תפילין. הרמה משלים את הדברים ואומר, ויש מקומות שנהגו לשבר כוס בשעת חופה, תכף נראה מה המקור לדבר הזה, זה גמרא מסכת ברכות, ויש מקומות שנהגו לשבר כוס בשעת חופה, או לשום מפה שחורה או שר דברי אבלות בראש החתן, וכל אלה הדברים כדי לזכור את ירושלים, שנאמר אם ישכחך ירושלים, תשכח ימיני, אם לא עלה את ירושלים, על ראש שמחתי. ועוד טיפה, תניא אמר רבי ישמעאל בן אלישע, מיום שחרב בית המקדש, דינו שנגזור על עצמנו שלא לאכול בשר ולא לשתות, ולא לשתות יין. באמת ככה צריך להיות. אלא אין גוזרים גזרה לציבור, אלא אם כן רוב ציבור יכולים לעמוד בה, וכו' וכו'. ויש עוד כמה פרטים פה בסוף הפרק הזה בבבא בתרא. בכל אופן, אם נחזור לשולחן ערוך, אז יש עוד הלכה אחת יותר ידועה, שגם בה יש המון פרטים. וכן גזרו שלא לנגן בכלי שיר, וכל מיני זמר וכל משמיעי קול של שיר לשמח בהם ולשמוח בהם. אז יש פה הרבה הגבלות, אם זה דווקא בירושלים, דווקא בעיר העתיקה, אם זה דווקא בכלים ממש, או דרך רדיו וכדומה מותר, האם זה דווקא, אומר הרמה למשל, ויש אומרים דווקא מי שרגיל בהם כגון המלאכים, שעומדים ושוכבים בכלי שיר, בקיצור, גם בעניין הזה, יש שנהגו, יש מהפוסקים שפסקו, שחופות שנערכות, או חתונות שנערכות בתוך העיר העתיקה, בתוך החומות, בתוך ירושלים המקורית, נגיד עיר דוד ועיר עתיקה, אז באמת שם אין כלי נגינה. יש כאלה שהקפידו בזה, ולכן יש כאלה שמתחתנים, דווקא או מחוץ לירושלים בכלל, או לפחות מחוץ לגבולותיה המקוריים של ירושלים העתיקה. וכן, עוד הלכה אחת, וכן גזרו על אתרות חתנים, שלא להניח כלל. היה כנראה איזה כתר שחתנים היו שמים על הראש, איזה מין צניף כזה מיוחד, ושלא נניח החתן בראשו שום כליל, שנאמר הסר המצנפת והרם האתרה, וכן גזרו על אתרות הקלה, אימי של כסף וכו'. בקיצור, כל מיני פרטים הלכתיים. למה אני אומר את כל זה? כל זה הקדמה. כי בסוף הסימן הזה, שנקרא לעשות זכר לחורבן, שזה בבית שלך, בשולחן שלך, בתכשיטים שלך, במעמד המשמח של חופה וכו', ובעולם המוזיקה, בסוף הסימן הזה יש הלכה. לא ספרתי את המילים, בואו נספור, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 מילים הלכה. אומר השולחן ערוך, אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה. זאת אומרת, אחרי שראינו את כל הפרטים של הבית שלך והשולחן שלך והתכשיטים והחופה וכו', לעניות דעתי כאן יש הלכה כללית שהיא מופיעה כנראה גם, לא כנראה, היא מופיעה בגמרא במסכת ברכות, כנראה לא פה, כי פה זה יותר הפרטים ושם זה יותר העיקרון, תכף נראה. אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה. לא כתוב אל תצחק, כתוב אסור למלא את הפה שחוק. זאת אומרת, אם אני אגיד את זה כמשל, חצי פה צריך להיות צוחק, וחצי פה צריך להיות לא צוחק. מתי ימלא שחוק פינו? מתי הפה ימלא שחוק? אז ימלא שחוק פינו. כשעולם יגיע לתיקונו, עם ישראל בארצו ובמדינתו, המלך המשיח, כמו שאמרתם, מזרע בית דוד, מקדש על מכונו, כהנים בעבודתם וכו', אז ימלא שחוק פינו. אבל בינתיים, אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה. אז אני רוצה ברשותכם להתמקד טיפה דווקא בהלכה הזאת. כי ההלכה האחרונה הזאת, סעיף A, אולי היא ההלכה היותר עקרונית, היותר תמציתית, שכל ההלכות שלפניה, על פי הגמרא בבבא בתרא, הם פרטים של ההלכה הזאת. וכאן בהלכה הזאת כנראה גנוז היסוד של כל היחס שלנו לחורבן וכל מה שזה אומר.
שבע מילים.
אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם.
שבע מילים זה זין.
כן.
ואז זה השמונה.
א' זין. טוב, אפשר לומר את זה ככה. כן. בכל אופן, מה המקור לביטוי הזה, אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה? אז המקור מופיע בגמרא, במסכת ברכות, בדף למד א', ולפני הגמרא הזאת יש סיפורים. אני ברשותכם רוצה לקרוא שלושה סיפורים בגמרא. אומרת הגמרא ככה, וזה סיפורים שקשורים דווקא לחתונה. כמו שראינו שיש הלכות חתונה, הלכות אבילות שקשורות לחתונה. מר ברדר רבינה עבד אילולה לברי. מר בנו של רבינה חיתן את בנו, את הנכד של רבינה. אז הבן של מר שהיה הנכד של רבינה. חזנו לרבנן דאבו קבת חטובה. ראה שחכמים בחתונה היו שמחים יותר מדי, בת חטובה, יותר מדי שמחים, יותר מדי אליזים. מה עשה? הייתה קסה דמוקרה, לפי אחד הפירושים, לקח כוס יקרה, בת תו זוזה ששווה 400 זוז, ותבר כמיו. הוא ראה אותם שמחים ואליזים יותר מדי בחתונה, לקח כוס יקרה ששווה 400 זוז, ושבר אותה לפניהם. אומרת הגמרא, ויציבו חכמים, הפסיקו את שמחתם היתרה, והתעצבו. סיפור שני, רב אשי עבד אילולה לברי. רב אשי גם עשה חיתן לבנו. חזנו לרבנן דאבו קבת חטובה. ראה שגם בחתונה של בנו, שחכמים שמחים יותר מדי. הייתה קסה דזוגית החיוורת, לקח כוס זכוכית יקרה, זכוכית לבנה, סליחה, ותבר כמיו, ושבר לפניהם, ויציבו, ונעצבו, וככה הליזות היתרה הופסקה. סיפור שלישי, אמרו לרבנן לרב אמנון הזוטה, באילולה דמרברי דרבינה, בחתונה הראשונה ששם סמכו יותר מדי, ונשברה הכוס היקרה, אז אמרו חכמים לרב אמנון הזוטה, רב אמנון הזוטה, בחתונה של הבן של, של מר, בנו של רבינה, לישרי לנמר, אולי כבוד השיר לנו שיר, אז הוא שר להם, אמר להו, איזה שיר הוא בחר לשיר, אמר להו, ואילן דמיתנן, ואילן דמיתנן, אוי לנו שאנחנו מתים, אוי לנו שאנחנו מתים. זה השיר שאתה מוצא לשיר בחתונה. אמר לה, ענן, מה נענה בטרח? אנחנו, מה נענה אחריך? אמר לה, טוב, יש פה גרסאות. אמר לה, אי תורה ואי מצווה דמגנו עלה. איפה התורה או איפה המצווה או זו התורה וזו המצווה שמגנה עלינו, מגינים עלינו מפני המוות. טוב, סיפורים. מה מופיע בסוף הסיפורים הללו? אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, עכשיו שימו לב מי בעל המאמר, בעל המאמר זה רבי שמעון בר יוחאי, כל התנאים קדושים צדיקים, אבל כאן מדובר על רבי שמעון בר יוחאי, זאת אומרת הוא שייך לסוד, ומי אומר את זה בשמו רבי יוחנן? הרב הראשי של ארץ ישראל, זאת אומרת הרב הראשי של ארץ ישראל בשם הרב אדון המקובלים, מה הוא אומר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בר יוחאי? אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה. זה המקור בגמרא. יש מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים, האם אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה, זה מפני שאסור לאדם לתת לעצמו יותר מדי חופש, במובן החומרי, כי אז הוא יכול להגיע לקלקולים רוחניים, בלי קשר לחורבן המקדש, או יש מהראשונים שאומרים, שאסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה, זה קשור לחורבן המקדש, ולכן אולי זה היה גם דווקא בחתונות האלה, שגם שם צריך לזכור את המקדש, ואם השולחן ערוך הביא את זה בסוף הלכות זכר לחורבן, אז גם הבית יוסף, גם רבי יוסף קארו, הבין, לפי חלק לא קטן מהראשונים, שאסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה, זה לא הלכה כללית, ביחס לזה שאם אדם לא ישים גבולות גזרה, אז יכול להגיע לקלקולים רוחניים, אלא כזכר לחורבן, תכף נראה מה המשמעות של זה. ומה המקור? שנאמר, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. אז, מתי זה אז? מתי ימלא השחוק, הפה שחוק? אז ימלא. מתי זה אז? כשתרף נראה יבנה המקדש, עולם יגיע לתיקונו. אומרת הגמרא, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, מתי? בזמן שאומרו בגויים, יגדיל השם לעשות עם אלה, זה בשוב, בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים וכו'. מסיים את הסוגיה ואומרת, אמרו עליו על רש לקיש, שהיה חברותה, וקרוא משפחתו של רבי יוחנן. אמרו עליו על רש לקיש, שמימיו לא מילא שחוק פיו בעולם הזה, מכי שמעה מרבי יוחנן רבה. זאת אומרת, לפי הגמרא הזאת, פשט הסוגיה משמע, שעד שרש לקיש שמע מרבי יוחנן, שאסור לאדם שמלא פיו שחוק בעולם הזה, אז יכול להיות שהוא מילא פיו שחוק בעולם הזה. ברגע ששמע מרבי יוחנן, תכף נראה למה, שאסור לאדם שמלא שחוק פיו בעולם הזה, מאותו רגע, לא מילה יותר את פיו שחוק. רש לקיש. החברותא של רבי יוחנן. אלא הוא צחק כאילו בחצי פה. חצי פה צוחק, חצי פה לא צוחק, או אפילו בוכה. מה זה? מה הסיפור פה עם החתונות ושבירת הכוסות, ואסור לאדם שמלא פיו שחוק, ומה הגבורה או הגדלות של רש לקיש, שמאותו רגע ששמע מרבי יוחנן רבו, אז הוא מאותו רגע לא מילא את פיו שחוק, ואני חושב, חרב ביגון אמר, אני גרמתי להם שיצחקו, תגרום להם שיבכו, אבל כמה משפטים שאנחנו הולכים לקרוא עכשיו בעין היה, אני חושב, זה יסודי מאוד, כלומר, אי אפשר להתאבל על ירושלים ועל החורבן ועל היעדר המקדש וגאולה ותיקון שלם של עולם, רק יום אחד בשנה תשעה באב או בשלושת השבועות. אלא הלכות האלה שהם זכר לחורבן, זה הלכה ל-365 ימים בשנה מאז החורבן, עד שבעזרת השם במהרה ייבנה המקדש. אז מה הסיבה לדבר הזה? ואיך אנחנו בעצם מממשים את ההלכה הזאת? אומר הרב בעין היה, פסקה קצרה, זה מופיע בפרק חמישי, פסקת את זין, עמוד 131. על דברי רבי שמעון בר יוחאי, שאסור לאדם שימל פיו שחוק, ומה הייתה הגדולה של רש לקיש. אומר הרב, מתי אדם צוחק? לא נבדיל עכשיו בין שחוק לבין שחוק, אבל מתי אדם צוחק? סוגיית הצחוק היא סוגיה אדירה. אבל כאן נקודה אחת של סוגיית הצחוק. מתי אדם שוחק? מתי אדם צוחק? אומר הרב, השחוק מורה כשהוא במילואו. יש אדם שוחק, צוחק, ויש אדם צוחק בפה מלא. אז ימלא שחוק פינו. בינתיים אסור לאדם שימלא פיו שחוק. מתי אדם צוחק בפה מלא? כל כולו צחוק. מתי? זה יכול להיות. כלומר, מה הגורם לדבר הזה? איך אדם מגיע למצב שכולו מבסוט? אתה שואל בן אדם, מה שלומך? דבש! 12! מה יותר מ-12 היה גם אומר. מתי אדם יכול להגיד דבש? מצוין! לא יכול להיות יותר טוב מזה. אומר הרב, השחוק מורה כשהוא במילואו, והצחוק כמשל, מילוי הפה צחוק כמשל, למה? אז שהפה מתמלא בצחוק, זה מורה, זה יכול להופיע מתי. השחוק מורה כשהוא במילואו, שכבר הושגה התכלית כולה. כלומר, אדם יכול להגיד, ששואלים אותו מה שלומך, והוא אומר 10, זאת אומרת, שלחיים שלו יש איזשהו סך, והסך הזה התמלא. וכשהסך הזה התמלא, הוא יכול להגיד, 10, לא חסר כלום. דבש, הכל דבש. אז השחוק מורה כשהוא במילואו שכבר הושגה התכלית כולה. טוב, נו, אז לכאורה ברוך השם, יש אנשים שהחיים הראו להם את פניהם. וברוך השם הם הגיעו להרבה מאוד הישגים, בכל מיני תחומים, גם בחומריות וגם ברוחניות. אז הם מצליחים. אז למה שלא יגידו 10? למה אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה? אולי האדם הזה הוא חכם, והוא עשיר, והזוגיות שלו נפלאה, והילדים שלו מקסימים, והוא בריא, ויש לו חברים נאמנים, והכל נפלא. והוא גם צדיק, והוא גמר את השעה 18 פעמים, והוא מדקדק על עקב החמורה, והרב שלו אמר לו שיש לו בטוח גן עדן. מה? איך קוראים לו? כן, לא איוב, הוא התכוון אשרי שוי ביתך, ראשי תיבות. אז למה? למה לא? למה לא למלא את הפה שחוק? למה לא להיות מבסוט? חלס. למה להיות מבסוט? אומר הרב, אומר זיו, והאדם ראוי שישכיל, וזה לא רק ישכיל, תכף נראה שירגיש, וזה לא יום אחד בשנה, זה כל החיים. ולא רק האדם הפרטי, זה האומה. והאדם ראוי שישכיל כי אין שלמותו נגמרת, כי אם כאשר תשתלם האנושיות כולה על ידי ישראל בגדולתן, כשתמלא הארץ דעת את השם. זאת אומרת, מדרגת החיים האמיתית היא שהאדם עם כל הצלחותיו והישגיו הפרטיים, הוא כל כך חי כללות, כלליות, שברור לו שהוא לא יכול להגיד 10 או דבש, כשלא כל היהודים בארץ ישראל, וכשמשיח בן דוד עוד לא הגיע, למרות שבו עכשיו אנחנו בדרך, וכשאנחנו בירושלים ועל עוד אין מקדש. איך אפשר להגיד 10? כלומר, ככל שאדם הוא יותר אלוהי, הוא יותר כללי. הוא יותר כללי, הוא שייך לתיקון עולם כללי. אז גם אם הוא מצליח לתקן את עצמו בכל הממדים של החיים, עדיין לא הושגה התכלית כולה. אז איך הוא יכול למלא את הפסחוק? שמונה. תראה, אתה אומר הערה יפה. אם חמש זה בין אחד לעשר, אז האם הממד הכללי הוא יותר משמעותי, או הממד הפרטי הוא יותר משמעותי? כלומר, האם אני צריך להגיד ארבע, או צריך להגיד שמונה או תשע? שאלה. אבל העיקרון, אומר הרב, וצריך שתהיה המטרה הגדולה הזאת. רבותיי, זה לא רק שיעור בליל תשע באב. זה אנחנו צריכים, זאת אומרת, אם אני שואל את עצמי, מה אני צריך לצאת מתשע באב? או מסימן תפקוף סמך, או מהגמרה במסכת ברכות? עם זה, שמה? וצריך שתהיה המטרה הגדולה הזאת מושרשת עמוק עמוק בלב כל אחד מישראל, שלא רק נדע להגיד את זה בשיעור ונבין את זה בשכל, זה לא חוכמה, אלא עד שירגיש. הרבה פעמים הרב עובר משכל לרגש, אז לפעמים הרב עולה מהרגש אל השכל, ולפעמים הרב עולה מהשכל אל הרגש. כשהרב עולה מהרגש של השכל, הוא מתכוון שלא רק הצד הטבעי, אלא גם הצד השכלי. כשהרב עולה מהשכל לרגש, הוא אומר לא רק הצד הפילוסופי של הידיעה והאינפורמציה היבשה, אלא שאתה צריך לחיות את זה. ברגש, לחיות את זה. תרשו לי לומר שיש לנו הרבה עבודה בעניין הזה. יש לנו הרבה מאוד עבודה להרגיש, אבל להרגיש באמת, להרגיש שכל זמן שאין מקדש ואין מלכות מזרע בית דוד, עם כל מה שאנחנו זוכים לו ברוך השם בגאולתנו האחרונה, אבל הכתר חסר, העיקר חסר, אנחנו צריכים להגיע למצב של הרגשה שאנחנו לא יכולים להגיד עשר. לא יכולים להגיד דבש, כי אנחנו לא מרגישים עשר, למרות שמבחינה אישית יכול להיות שיש לנו המון הצלחות.
הם אומרים תותים.
כן, בתותים יש חרקים, אתה יודע.
כן, זה הדבר האחרון, זה תותים.
כן. אתה צריך להיזכר בחרקים של התותים.
כן.
וצריך שתהיה המטרה... סליחה? תלוי לפי מי. וצריך שתהיה המטרה הגדולה הזאת, מושרשת עמוק עמוק בלב כל אחד מישראל, עד שירגיש שכל זמן שלא השתלמה האנושיות כולה, אין שמחתו שלמה. ובזה יהיה אדם המעלה. רבותיי, איזה הגדרה? מה זה אדם המעלה? אדם המעלה זה אדם כללי. מה זה אדם כללי? שהוא מרגיש את החיסרון של תיקון עולם שמרכזו מקדש, ומכוח ההרגשה המלאה הזאת הוא לא יכול למלא את הפה צחוק. רק שני אחת. חצי פה הוא צוחק, ברוך השם, על סגולת ישראל ועל בחירת ישראל שלו ושל האחרים, על כל מה שיש במציאות. וחצי פה הוא לא יכול לצחוק. לא רק שהוא לא מרשה לעצמו לצחוק, הוא מרגיש שהוא לא יכול לצחוק. הוא חי את העדר של המקדש. כן, מה אתה שואל? זה היה טוב, כי צריך לפעמים לזכור ולהרגיש את מה שלפעמים אנחנו שוכחים, לזכור ולהרגיש.
בכל חתנה שאומרים כוס, ובאירוסים גם שאומרים צלחת.
לפי אחינו האשכנזים.
כן, אבל מה שכן, שאם עושים את זה, אז יש... כן? אז יש עסיסים בעולם, ואם יש משהו עם תפקפים, יהיו לו...
אז הוא צריך להיזהר, אתה צודק. כן. עכשיו רבותיי, רגע, אני רוצה ברשותכם להגיע לרש לקיש. אז רבי יוחנן אומר בשם רבי שמעון בר יוחאי, אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה. עד לכאן הדרשה היפה של רבי יוחנן בבית מדרש. עכשיו מי שמע את הדרשה? רש לקיש? רש לקיש בעל תשובה. מה זה בעל תשובה?
חברותה שלו.
מה זה בעל תשובה? אומרת הגמרא, לפי דעתי המשפט הכי מדהים בכל הסוגיה הזאת, זה המשפט הזה. צודק. אמרו עליו על רש לקיש, שמימיו לא מילא שחוק פיו בעולם הזה, מכי שמע מרבי יוחנן רבה. החידוש הגדול בגמרא פה זה לא הדברים שרבי יוחנן בשם רש לקיש, כי להגיד בשיעור כולנו יודעים. רש לקיש מאותו רגע שהוא שמע את זה, הוא ספג את זה לנפש שלו, ומאותו יום שהוא שמע את זה מרבי יוחנן, הוא חי את העדר של החורבן, ולא מילא יותר את הפה שלו צחוק. סליחה שאני מדבר עכשיו לכולנו, האם אנחנו עוד כמה דקות נרגיש מכאן עד סוף החיים, לא עד סוף החיים, מראי בני המקדש, אבל כל מה שלא נבנה המקדש ולא הגיע תיקון עולם, האם אנחנו נגיע למצב שאנחנו מרגישים שאי אפשר להגיד עשר, אי אפשר להגיד דבש? זה בעל תשובה אמיתי, אנחנו מכון מאיר, לא? זה בעל תשובה, להיות כללי באמת, לא רק לתת על זה שיעורים, לחיות את זה. איזה מדרגה של ריש לקיש. אמרו עליו על ריש לקיש שמימיו לא מילה שחוק פיו מחישמה מרבי יוחנן רבו. תראו מה אומר הרב. לעצור השחוק, לעצור את הצחוק, כלומר את השמחה והסיפוק על כל ההישגים וההצלחות האישיות שלך וכו', אין בכל אדם היכולת לשעתה. זאת אומרת, אדם יכול לעצור לשעה כזאת, לשעה אחרת. אמנם החינוך בזה, הצד החינוכי הפנימי שיש פה, הוא שיהיו דעותיו ומידותיו מוכנות לזו השלמות, כלומר, אדם צריך להשתכנע שכלית עד הסוף, ולהפנים במידות בנפש עד הסוף, שככל שהוא באמת רוצה להיות אלוהי הוא כללי, עד כדי כך שהוא לא יכול למלא את הפה צחוק. הוא לא ממלא את הפה צחוק כי זה כתוב בשולחן ערוך, בהלכות זכר לחורבן. אלא הוא לא יכול למלא את הפה צחוק. אני לא רוצה להגיד דברים קשים, אבל תרשו לי קצת להגיד דברים קשים, מזעזע. קשה להבין איך אדם, חס ושלום, נקווה שזה רק בכאילו, הנקרא תורני, הלומד תורה ומקיים מצוות, כשאתה מדבר איתו בענייני דרך ארץ והעולם, ומה נשמע, ומה שלומך, ומה קורה, אתה שומע לפעמים מנגינות של תשובות ולפעמים מילים מלאות שהכל נפלא ולא יכול להיות יותר נפלא מהנפלא שבתוכו אני חי.
אני יכול להגיד את המספר, אבל תלוי מה הרגש.
יפה מאוד.
הרגש שלו הוא יותר לעצמו, אז הוא בטח יגיד 9 או 8. אם הרגש שלו הוא יותר לאחרים, אז הוא יגיד 4 או 5.
טוב, אני חושב שחשבת על השאלה הקודמת. אבל אני חושב שגם, זה לא רק להגיד את המספר. זה השאלה איפה אדם חי. באיזה מדרגה הוא נהיה חי?
הוא יכול להגיד מספר, אבל השאלה היא מה הוא מרגיש.
נכון, זאת השאלה, בדיוק, מה הוא מרגיש. לכן החינוך בזה, וזה לא רק הרגשה, שומעים חמודים, זה לא רק הרגשה. זה לתקן את הדעות ולתקן את המידות, עד כדי כך שההרגשה היא תשפריץ מהמקום הזה. היא תהיה חלק אינטגרלי עם האישיות של האדם, זה לא משהו חיצוני לו. אמנם החינוך בזה הוא שיהיו דעותיו ומידותיו מוכנות לזו השלמות, שלא ימלא שחוק פיו. הנה עוד פעם, מפני שירגיש תמיד חסרונו על ידי חיסרון האנושי הכללי שעוד לא ישתלם. וממלא, ימלא את פיו חצי צחוק. לא כתוב אל תצחק, כתוב אל תמלא את הפה צחוק. וממלא יעבוד בכל כוחו להשיג זאת התכלית. כאן אומר הרב עוד הערה. אדם שממלא את הפה צחוק, מבסוט מצלחותיו האישיות. אז א', יש לו בעיה שהוא לא כללי והוא לא באמת חי את העדר, את העדר המקדש, את החורבן. ב', יותר חמור מזה, ברגע שאדם ממלא את פיו צחוק ולא מרגיש את העדר, אז הוא גם לא ישותף בהשלמה. אז לא תהיה פה השלמת המציאות, אז המציאות יישאר כפי שהיא. זאת אומרת, כדי שבאמת, כשאנחנו אומרים מהרה יבנה המקדש, זה לא איזה אמירה באלמה. מהרה יבנה המקדש זה אם אני מרגיש שיש חיסרון, שצריך לבנות אותו, יש פה חורבן שצריך בניין, כמו שהרב ביגון הזכיר מקודם. אבל זה בתנאי שאני מרגיש את החורבן. אבל אם אני אומר 10, אז הכל בסדר, אז אם הכל בסדר, לא מרגיש שיעדר, לא מרגיש שיעדר, איך אני ישותה בבניין, המקדש? אין צורך, כי הכל 10, כי הכל נמצא, לכאורה. נכון. אמנם החינוך בזה הוא שיהיו דעותיו ומידותיו מוכנות לזו השלמות שלא ימלא שחוק פיו. מפני שירגיש תמיד חסרונו על ידי חיסרון האנושי הכללי, שעוד לא ישתלם. וממילא יעבוד בכל כוחו להשיג זאת התכלית, וזה יכול להיות לעבוד בכל כוחו, להיות שותף בהשלמת התכלית הכללית, רק אם הוא באמת אדם כללי. על כן הוא שבח גדול על ריש לקיש, איך היה מהיר שתפעול הדעה האמיתית של רבי יוחנן על תכונתו, שתכף מחישמעה מרבי יוחנן רבה, נתן דעתו לזה, ופעל על טבעו, שלא ימלא שחוק או ימלא שחוק, מצד השרשת התכלית הגדולה בדעת ושלמות היוצאת מזה. רבותיי, עד לאן זה מגיע להלכה? עד לאן זה מגיע להלכה? אומר, המשנה ברורה פה במקום. אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה. אומר המשנה ברורה. ועיין בתז ופרישה, באחרונים, דאפילו בשמחה של מצווה, כגון כגון בחתונה, כמו שראינו בסוגיות בגמרא, ופורים, שומעים? פורים, לא ימלא פיו שחוק. שני המעמדים, שהייתי אומר מעמדים של מצווה, מעמדים של קדושה עליונה, מעמדים של פסגת ההופעה של הממד האלוהי בחייו של אדם, נישואיו ופורים, בימים האלה, אומרים האחרונים, מהווה משנה ברורה, אפילו בימים האלה לא ימלא את הפה שחוק. כי הוא צריך להרגיש. כן, בבקשה. ברור, ברור, אבל ההלכה הזאת היא הלכה כללית. כלומר, אם היית שואל אותי, לעניות דעתי, בסדר? אנחנו היום בתשעה באב. תגיד לי, בבקשה, משפט אחד שמנו אני צריך לצאת מתשעה באב. לעניות דעתי, השבע מילים האלה בהלכה הזאת, על פי הפירוש של הרב בניה. אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעולם הזה. ולהיות, רק שנייה, להיות כמו ריש לקיש, שלא רק שמע את מה שנאמר בשיעור, השתכנע בשכל, העביר את זה לנפש, הרגיש וקיים. רבותיי, בואו נזרוק שאלה לחלל האוויר. רק שנייה אחת. שנייה אחת. בואו נזרוק רגע שאלה לחלל האוויר. ובואו נצא עם השאלה הזאת, מהשיעור הזה ומתשעה באב הזה. שנקווה שלא נצטרך עוד תשעה באב אחר. בעזרת השם. האם אנחנו, בעקבות הדברים האלה פה, מתחילים או ממשיכים לעבוד על עצמנו, לעבוד בלשון עבודה אמיתית, כן, לא לעבוד על עצמנו, אנחנו עובדים על עצמנו, כן, בלשון עבודה פנימית אמיתית, להשתדל להיות אנשים כלליים עד כדי כך שנגיע לאיזו הרגשה פנימית כזאת, שאנחנו לא יכולים להיות שמחים, מסופקים, מבסוטים מהחיים, ברמה מושלמת, גם אם אנחנו באופן אישי או משפחתי, מוצלחים ומגיעים להישגים נפלאים. זאת השאלה. וסליחה שאני מדבר ברור. ואם התשובה היא לא, אז צריך להיות בעלי תשובה, כמו ריש לקיש. ויש לנו הרבה עבודה להגיע למדרגה הזאת, של להרגיש את זה, ולא למלא את הפה שחוק. זה לא. טוב, שמעתי בשיעור שזה לא נכון להגיד כששואלים אותך מה נשמע דבש. אז אני אגיד בצל. אני רק אגיד. כן, השאלה מה אתה מרגיש. אני לא אגיד 10, אני אגיד 8:15. כן. השאלה זה לא מה אני אומר, כמו שאמרתי. השאלה זה איפה אני חי, איפה אני חי. באיזה מדרגת חיים אני חי. זאת השאלה. אז אני חוזר רגע לשולחן ערוך בהתחלה, על פי הגמרא בבא בתרא. אז אדם יכול לשים אמה על אמה, לשאיר אמה על אמה בפתח ביתו לא מסוידת, ואדם יכול להשאיר מקום בשולחן לקערה ריקה, ואדם יכול לשבור את את הכוס מתחת לחופה ולשים אפר על ראש החתנים, ואדם יכול לא לשמוע מוזיקה, וכל הפרטים ההלכתיים האלה יכולים להיות והם צריכים להיות והם צריכים להתקיים. השאלה האמיתית היא, האם אדם מסוגל, לא מצד השכל, מצד הממד הפנימי שלו, האם הוא מסוגל למלא את הפה צחוק? זאת השאלה. זאת השאלה. וואו, איזה שקט, אה? משימה. משימה. תדעו לכם שאני כל שנה, בשיעור הזה, מתלבט, באמת, מתלבט, מה אפשר ללמוד בתשעה באב, שזה עומד בכללים, רק שנייה, אתה צודק. אז לכן, מה אפשר ללמוד בתשעה באב, על פי הכללים ההלכתיים? איפה הגבול, למשל, בין הלכה לאגדה? איפה הגבול בין דברים הרעים והעצובים לדברים משמחים, פיקודי השם ישרים משמחי לב? אני כל שנה שואל את עצמי מחדש, איפה הגבול נמצא? איפה הגבול נמצא? אין היה. זה מעבר לגבול. זה בתוך הגבול, זה בסדר הלכתית. אני אומר דוגרי, אני באמת שואל את עצמי את השאלה הזאת. והתירוץ שאני מתרץ לעצמי, אם אני כן לומד את הדברים האלה, או מלמד אותם, זה מה ההשפעה של הדבר הזה. אם אנחנו לומדים עכשיו אין היה, על גבי השולחן ערוך הזה, על גבי הגמרא בברכות, על גבי רבי יוחנן ריש לקיש, על גבי הסיפורים שקדמו לזה, על גבי הגמרא בבא בתרא, על גבי כל סימן תקופת סמר, ואנחנו נצא מכאן עם מוכנות לעבודה פנימית, להיות יותר, אנחנו כלליים, משתדלים להיות כלליים, אבל להיות עוד יותר כלליים, ועוד יותר מרגישים את ההיעדר של החורבן, את ההיעדר והחורבן. אז זה תשע באב. אז העיקר זה לא התענית. העיקר זה מה זה עושה לך. וכמו שאמרנו, הלכות תשע באב זה לא רק יום בשנה. הסימן הזה תפקוף סמך זה כל השנה, מאז החורבן. 365 ימים כפול כל שנות חורבן. זה העיקר. נכון. בבקשה. חצי צחוק כמשל, זה לא שאני עכשיו אשים פלסטר וחצי צחוק אני זוכר, חצי פה צוחק וחצי פה, זה לא זה. אלא שאלה איפה אני חי, רק שנייה חמוד. השאלה איפה אני חי? שאלה אם אני יכול לצחוק, זו שאלה. איך אדם יכול לצחוק? בוא ניקח את הדוגמה של חתן וקלה. היום הכי שמח בחייהם, באמת הכי שמח בחייהם. כשחתן אומר עם משכחך ירושלים, כששמים לו אפר במקום הנחת תפילין, כשהוא שובר את הכוס, כששרים עם משכחך ירושלים, באמת אנחנו מרגישים את החורבן, באמת מרגישים את העדר, באמת מרגישים שנכון שברוך השם נבנה הבית הפרטי הזה, הבית הפרטי הזה הוא בינן שאחד מחובות ירושלים, אבל הבינן הכללי חסר. היום אנחנו באמת מרגישים את זה. חיים את זה, בואו נודה, כולנו, יכול להעיד על עצמי, לכולנו יש עבודה בתחום הזה. להיות כלליים, באמת. בבקשה, כן. נכון, לכן פסקו הרבה פוסקים, נכון, אתה צודק, לכן פסקו הרבה פוסקים שלסדר את הדברים באופן כזה שיהיו מרוכזים באבלות והמזל טוב יגיע אחר כך. יש כל מיני פטנטים, אנחנו עושים את זה בחופות כדי שלא תיווצר את הקלה הזאת, אתה צודק, נכון. כן. לגבי מה שהרב אמר, כשאנחנו
אולי להבחין בין שמחת החיים הבסיסית, הבריאות הנפשית, שזה אנחנו משאירים אותה באופן הנורמלי, כי זה... זה לפלוס, כאילו השמחה, כאילו המילוי הסוף זה כאילו הפלוס מעבר למקום שבן אדם מרגיש טוב עם עצמו, אלא למקום של המציאות לא מתוקנת, אבל לא שהוא, זה לא שכאילו להגיע למקום כזה שהוא כבר נכנס למינוס.
ברור, את זה הרב כותב, מה שאומר חננאל, את זה הרב כותב, רק שנייה אחת, את זה הרב כותב בעיניי במקום אחר, שוודאי, איך הרב כותב שם, שהצורה, ככה הרב כותב, שהצורה של הנפש הבריאה, כך הוא כותב, האופי, התכונה של הנפש הבריאה הנורמלית, זה להיות נפש שמחה. Mm-hmm. עשה אלוהים את האדם ישר, והקדוש ברוך הוא נמצא בו, ואדם ביסודו הוא טוב, וכו' וכו'. ואדם צריך להסתכל בעין חיובית על המציאות וכו', ועל ההישגים שלו במציאות. לכן ודאי שהמצב הנורמלי של הנפש הנורמלית, של הנפש הבריאה בלשון הרב, זה להיות נפש שמחה. זה נכון. אז נקודת המוצא זה להיות נפש שמחה. עכשיו השאלה, איך אתה מגדיר את עצמך? אם אני מגדיר את עצמי כאדם פרטי, אז אם הגעתי להישגים נפלאים ברובד הפרטי, אז הנפש שלי שמחה 100. אבל אם אני אדם כללי, אז נכון שנטיית הנפש הבסיסית שלי זה להיות נפש שמחה. אבל היות ואני אמור להיות אדם כללי, אז יש פה כמה חוסרים, וכמה חוסרים משמעותיים, שהם הכתר של המלך, הכתר חסר. אז זה לא סותר בין היותי, בין היות האדם בעל נפש שמחה, לבין היות האדם, לא ממלא את פיו שחוק. מתי ימלא שחוק פינו? אז ימלא שחוק פינו. בינתיים אנחנו צוחקים בחצי פה. ובעזר השם בהמשך נצרק בפה מלא. כן, עכשיו זה לא רק להיות קשובים, אלא זה להתחנך באופן כזה, שעולם המושגים שלנו, עולם הערכים שלנו, האידאות שלנו, זה להיות באמת אדם כללי. אני לא מעיז לשאול את השאלה הבאה. אני באמת לא מעיז לשאול את השאלה הבאה. כי לכולנו התשובה לשאלה הזאת קשה. כמה באמת אנחנו אבלים על חורבן המקדש? נכון. רק השם יודע.
כמה הם נוהגים תיקון
חצות? עזוב תיקון חצות. אדם יכול להגיד תיקון חצות, אבל הוא בדיוק אבל. ויכול לא להגיד והוא מאוד אבל. ויש לך נוח כותב לשון נהגו. יש נהגו. זה לא, הוא פסק זה, הוא לא פסק זה להלכה ממש. יש נהגו. כמה אנחנו אבלים היום, עכשיו, בשעה 11 ו-20?
רק
השם. אלפים תפשיני זין, כמה אנחנו היום, כמה אנחנו היום, רק שנייה, כמה היום אנחנו אבלים, עכשיו אנחנו מרגישים העדר נורא, 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 שהכתר חסר. כמה אנחנו מרגישים? בואו נודה, יש לנו מה לתקן בהרגשה? בואו נודה בזה, בסדר? יש לנו מה לתקן. אשר בעזרת השם, נלך בדרכו של ריש לקיש, שלא ימלא פינו שחוק, נצחק. מה אתה רוצה לשאול? בחצי פה.
לא, אבל אם תאמין כאן פלסטיו, אז יכולים לדבר, וכאן יכולים רק לדבר.
רק לצחוק. אז אני חושב שאנחנו צריכים לצאת מהלימוד שלנו היום, להשתדל להיות אנשים יותר כלליים, יותר מרגישים את הכללות. נכון. ובעזרת השם, מהרה ימלא שחוק פינו, ועד אז נעבוד על עצמנו, וממילא נדע איך להשלים את המציאות, כדי שבאמת ימלא שחוק פינו. ייבנה המקדש במהרה בימינו, אמן.